קשת כל שידורי תורה. היום יום ראשון, אנחנו פותחים היום בסדרה קצרה עד סוף הקיץ, עד חודשיו. חמשת השבועות הבאים סדרה בנושא מדרש ופשט. אני רוצה לקחת חמש דוגמאות, וכמובן זה לא יספיק, אבל חמש דוגמאות שבו אני חושב שהפשט מואר על ידי המדרש, וזאת הייתה כוונת המדרש ורצונו. כאן זה עזרא ביק. אני אעביר את הסדרה הזאת כל יום ראשון עד חופשת הקיץ, שכבר מתקרבת בראש חודש אב. כמה מילים ממש קצרות כהקדמה, מה מטרתי בהצגת הדברים. אינני טוען שכל המדרשים שיש במדרש רבה או מדרשים אחרים שייכים לקו שאני מנסה עכשיו להסביר. רחוק מכך, יש מדרשים שהם באמת דרוש, במובן המודרני שומן הדרוש. דרשה בבית הכנסת. אולי הדורש רצה להראות משהו על המצב בימיו, או סתם להגיד מוסר. וניצל פסוק, כמו שמקובל בעם ישראל מאז ועד היום, להשתמש בפרשת השבוע, או בפסוקים ובפרקים אחרים, למטרה כזאת. זה דיין, ודאי מעניין, זה חשוב, זה אומר משהו על מחשבת חזר, פחות על פשט הפסוקים. יש גם מדרשים שהם פשט במובן הרגיל, לפעמים המדרש מתייחס לפסוק ונותן פשט שהוא פשט ב-100%, כמו פשט שאנחנו גילים למצוא ברש"י, יובי בן עזרא וברמב"ן. אני רוצה לדבר על מצב ביניים. מדובר ב דרשה, במדרש או בדרוש, אבל המדרש הזה הוא מאיר את הפשט. הטענתי היא שהחלוקה בין מדרש ובין פשט, שכל כך מקובל ועומדים על כך בהרבה הרבה מקרים, ומבינים אותו כמו שרש"י אומר שיש הרבה מדרשים, אני באתי רק לעמוד על פשוטו של מקרא, לא מתאים להבנת המדרש בכללותה. בכל ספרות אחרת, אז יש פרשנים, יש סוג של פרשנות שמנסה להאיר את המוטיבציה של גיבור הסיפור, להגיד משהו על איכותו, על אישיות שלו. לא בא להסביר שורה זאת או שורה אחרת, אלא לתת אינטרפטציה מסוימת לסיפור שאליו אנחנו פונים. וכך לדעתי התפקיד העיקרי, או אחד מהתפקידים העיקריים של המדרש, זה שבו חזל בצורה מאוד מיוחדת, על ידי העלת בדרך כלל פרטים, סיפורים ספציפיים. אולם המטרה היא לא לטעון שהסיפור הוא פשט, זה ודאי לא נכון, אבל הסיפור מדגים, זאת הצורה של חזל, לדבר על תכונות, על אישיות, על בעיות בסיסיות. יש צורך בשיטת פרשנות למדרש, כדי להבין את המדרש, מה המדרש אומר על הפסוק, או על הפרק, או על הפרשיות. אני ארצה להדגים את זה. במקום לדבר על כך, אני רוצה להדגים את זה, וממילא אני הולך ישר לדוגמה אחת, מתוך כמה דוגמאות שאנחנו נעסוק בהן בשבועות הקרובים. והנושא שלי היום זה אברהם אבינו. כמה התייחסויות של חז"ל לפחדים של אברהם. המקום הביתי, המקום שמנו זה יוצא, זה הפסוק בפרשת לך לך, אל תירא אברהם. שחז"ל הבין שאם הקדוש ברוך אומר לאברהם אל תירא אברהם, פירוש שלאברהם יש סיבה ליראה ולפחד. ואולם, הפסוק הזה נאמר אחרי מלחמת ארבעת המלכים. ולכן פחד, במובן הרגיל, נראה לא במקום, לפחות לא במקום הזה. למה דווקא מכל סיפור אברהם אבינו, משל לך ומאיר, דווקא אחרי הניצחון על הבת המלאכים, אחרי הקרב, קרב שהוא יצא בלי לקבל אישור או תמיכה מאת השם, אלא יצא לבד. ניצח וחזר, ופתאום השם אומר לו, אל תירא אברהם. כמובן, בפשט הפשט זה קשור למה שהתוכן שבא אחר כך, שבסופו של דבר מגיע לברית בין הבתרים והבטחת הזרע. ואולם, עוד פעם, המיקום כנראה הפריע לחזל, שדווקא בעת הזאת, אז יש לאברהם פחדים או יראה מסוימת, וקדוש ברוך הוא בא להרגיעו. והנה, בין שלל התירוצים לשאלה הזאת שנמצאים בחזל, יש שניים או שלושה ששייכים לקבוצה מאוד מאוד מוגדרת. אני קורא ממדרש רבה, פרשת לך לך, פרשה מם דלד, עוד דלד. אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך. רבי לוי אמר תרטין, ורבנן אמרי חדה. שני הסברים של רבי לוי ואחד של רבנן. רבי לוי אמר תרטין. לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר, תאמר אותן אוכליסין שהרגתי שהיה בהם צדיק אחד וירי שמיים אחד. משל אחד שהיה עובר לפני פרדסו של מלך, ראה חבילה של קוצים, ירד ונטלה והציץ המלך וראה אותו, התחיל מטמן מפניו. הוא הלך להתחבא מהמלך. אמר לו, מפני מה אתה מטמן? כמה פועלים הייתי צריך שיקושו אותה עכשיו שקיששת אותה בעוד בתור שכר? כך מהקדוש ברוך הוא דבר מבינו, אותן אוכלוסין שרקת, קוצים כסוכים היו. לא, התשובה פחות מעניין אותנו כאן. תשובת הקדוש ברוך הוא לפחד של אברהם, נקודה מעניינת, לא קשורה לדעתי לסיפור, אבל הפחד עצמו. אברהם אבינו מתפחד ויאמר, תאמר אותן אוכלוסין שרקתי שהיה בהם צדיק אחד וירי שמיים אחד. אחרי המלחמה, בזמן המלחמה פעם מילא לא שואל שאלות. זה לא שהוא לא יוצא למלחמה כי אולי יש שם צדיק. יש צורך, יש צורך. זה לא זמן להיסוסים. אבל כשהוא חוזר, אברהם הוא לא שקט. שם התאמר שאותן אוכלוסין שהרגתי, שהיה בהן צדיק אחד וירי שמיים אחד. אנחנו נחזור לקטע הזה. בואו נקרא את שני התירוצים הבאים, עוד אחד של רבי לוי ושל רבנן. רבי לוי אמר אוכלי, אמר פירוש אחר, לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר, תאמר אותן מלאכים שהרגתי, שבניהם מחנצין אוכלוסין ובאים ועושים עמי מלחמה. אני יצאתי, אני נלחמתי, אבל יש להם בנים, יש להם קרובים, יש להם אולי בעלי ברית. ואני עכשיו נכנסתי למעגל אינסופי של מלחמה. אני חושב שהאווירה שיש במדרש הזה הוא פחות של מלחמות ויותר של חמולות. כלומר, אם הרגתי את אביהם, אז הבנים צריכים לבוא. זה דבר שכמובן מוכר מאזורנו, ממזרח התיכון, וזה בלי סוף. כל פעם שאתה מצליח בהורג, אז אתה רק בונה ויוצר את השלב הבא. אז אברהם אבינו מתפחד מהעתיד, נקמת דם העתידי, והקדוש ברוך הוא אומר לזה בסדר, אל תירא, אנוכי מגן לך. מה המגן הזה? אפילו כל החרבות באות עליה היא עומדת כנגדן, כך את, אפילו כל עודי כוכבים מתכנסים עליך, נלחם אני כנגדן. הוא אומר, יהיה בסדר. כאן דורשים גם תמלה מגן, כמגן, המגן מפני החרב. רבנן אמרי חדה. רבנן יש להם גם כן פירוש, למה זה ביחד? כי זה באותו כיוון. לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר, ירדתי לכבשן האש וניצרתי, ירדתי למלחמת המלאכים וניצרתי, תאמר שנתקבלתי שכרי בעולם הזה ואין לי כלום לעתיד לבוא, אבל הקדוש ברוך הוא עתירה,
אנוכי מגן לך, כל מה שעשיתי עמך בעולם הזה, חינם עשיתי עמך. אבל השכרך מתוקן לעתיד לבוא. כאן זה באמת דרשה, התשובה היא דרשה, מבוססת על המילה בארמית, מגן, שפירושו חינם, אנוכי מגן, שם אומר לאברהם אבינו, אנוכי מגן לך, זאת אומרת, אני בחינם איתך. אין לי חשבונות איתך, אז לכן אתה לא צריך לפחד מחלקך בעולם הבא. מה המשותף לשלושת המקרים האלו? הפועל, מתפחד. מה זה מתפחד? זה פועל לא רגיל, גם לא בלשון המדרש. אם אני זוכר, לא בדקתי עכשיו. אבל אם אני זוכר נכון, כי פעם בדקתי, במדרש רבה זה מופיע בעוד שני מקומות, אחד אצל אברהם מיד הצטט, ורק עוד מקום אחד אצל מישהו אחר. הרוב הגדול של הופעות של המילה הזאת מתפחד, הן בנוגע לאברהם. מתפחד, לדעתי, איננו פחד. וחזל הבינו שאין לאברהם מה לפחד. אם אברהם אבינו הוא פחדן, אדם שנתקף פחדים, אז היה צריך להיות לפני המלחמה ולא אחריו. מתפחד זה ניסיון שחזל לתאר לא פחד ממוקד, אלא הרגשת אי שקט. מה שנקרא היום בפסיכולוגיה חרדה כזאת. אדם סובל מחרדות, הוא לא מפחד ממשהו, אין לו ממה לפחד, הוא לא יודע ממה הוא מפחד בכלל. אבל קשה לו לשבת בשלווה. ושלושת הדוגמאות, שניים של רבי לוי ואחת של רבנן, הם באמת דוגמאות לכך. מקרה הראשון, אברהם אבינו מתפחד שמה היה בהם צדיק אחד ויראי שמיים אחד. אין לו סיבה לחשוב ככה. אם הוא היה מכיר צדיק, הוא מסתם לא היה הוריג אותו. אין לו סיבה לחשוב שאחד צדיק, אבל מי יודע? זה, אני אומר את זה חצי בצחוק, אבל יש אברהם אבינו בעיה פסיכולוגית. הוא קצת נורותי באנליזה מודרנית. הוא מדמיין לעצמו שאולי היה שם איזה צדיק אחד וזה יהיה על חשבוני ועל ראשי. כשברוך הוא אומר לו, לא היה שם אף אחד. עד הרבה, עשית לי טובה כי קיששת, היית מקושש, אתה קיששת את הקוצים מהכרם. פירוש השני שבי לוי אולי פחות בולט, הוא מפחד מנקמת דם. אז כאן זה לא היה יחסית יותר מוקד, אבל גם כאן אין סימן לכך. זה לא שמישהו בא, הכריז, עובדה, זה גם לא קורה. אנחנו מכירים את המשך הסיפור. אין המשך למעגל דמים הצפוי של אברהם. אבל אברהם אבינו הוא מפחד. ואני חושב שכיוון ששמשו בו במילה כאן, מתפחד, התפחדות ולא פחד, אני חושב שגם ככה צריכים להבין את הסיפור. זה לא שהוא מפחד שמחר יבוא, מה אני אעשה? אם מחר יבוא, מה אני אעשה? עד שהוא יבוא, אז אברהם אבינו ימצא פתרון. מה שאברהם אבינו מפחד זה מעצם המעגל. אם הוא ניצח אותם, הוא ינצח גם את הבנים. אבל הוא לא רוצה לחיות ככה. הוא לא רוצה להיות במצב שכל הזמן תוקפים אותו והוא צריך ללחום ולהרוג אותם. וזאת גם לכן, זה מובן מתוך התשובה. כשברוך אומר לו, אנוכי מגן, מה המגן הזה אפילו כל החרבות באות עלי עומדת כנגדן, כך את, אפילו כל אקו מתכנסים עליך, נלחם אני כנגדן. כלומר, כשברוך אומר לו, לא שאני החרב שלך, לא שאני אתן לך חרב. הוא אומר לו, אתה לא צריך חרב, כי אתה מוגן. אתה מאחורי המגן, אתה לא תדע מה שקורה מבחוץ. אנוכי כתוב, אני נלחם כנגדן. אתה אל תדאג, גם אם זה יקרה, זה לא נוגע לך. כי אנוכי מגן. אתה לא חזק, אתה מוגן. מוגן, זה אומר שהחרבות בכלל לא באות, כאילו מה שיש בצד השני, החרבות לא פוגעות במי שמחזיק במגן. והדוגמה של רבנן, אולי זו דוגמה הטובה ביותר. של התפחדות בניגוד לפחד, מפחד שנגמר, שהוא קלה את כל זכותו לעולם הבא. כי היו לו כבר ניסים גדולים, כבשן האש ומלחמת המלכים, אז אולי לא נשאר לו כלום לעתיד לבוא.
עכשיו זה ממש מקרה קלאסי, שמישהו היה בא אליי היום ואומר לי סיפור כזה, תראה, היה לי משהו טוב. אנחנו מבינים איפה זה בא, אבל בדרך כלל אתה כובש את הדבר הזה, אבל זה נכון, זה אנושי, שאדם שקרה לו הרבה דברים טובים, אז זה דווקא גורם לו אי נוחות. כי זה יותר מדי טוב. אנחנו מתפחדים. אבל זה באמת מוגדר כהתפחדות, כנורוזה. אם מישהו בגלל שנולד לו בן, וגם השיג עבודה טובה, וגם זכה בטוטו, אז הוא מדוכא, כי הוא אומר, וואי, נגמרו לי כל הזכויות, ומה יהיה בעתיד, מה יהיה בעתיד, לעולם הבא, ומה יהיה מחר. אז נגיד לו, שמח בחור ובחורתך, קבל את הטובה. זאת לא עונש, זאת טובה. אז הקדוש, אבל אומרים לו, יש לו באמת חשבון, חשבון נכון, שזה לא בסתם בא. אלו הם זכויות, ואולי לא נגמרו לו הזכויות, כמו הוא אמר לו, אנוכי מגן לך. זה בחינם. אתה אוכל פירות בעולם הזה, אבל הקרן קיימת לעולם הבא. טוב, זה הפשט של מדרש כאן. מה רוצים חזל להגיד? יש כאן שלוש דעות, יש יותר דעות, זה רק שלוש דעות שמשתמשות במילה התפחדות, ולכן את זה רציתי לצטט, אבל לגבי השאלה ממה הוא מפחד, יש עוד שלושה ואתם רוצים במדרש רבה. פירוש הדבר זה לא שמישהו טוען, זה בדיוק מה שקרה. לא רבי לוי ולא רבנן יודעים מה בדיוק חשב אברהם, וכנראה זה לא חשוב, אחרת הפסוק היה אומר לנו. אבל חז"ל מדברים בצורה קונקרטית. התורה רמזה שאברהם אבינו מפחד, מתפחד ממשהו, אז ישבו שם חכמים והעלו אפשרויות. לא חשוב הפרטים של אפשרויות, זה חשוב בגלל סיבה אחרת, כי מתוך התשובות לומדים משהו על גישת חז"ל לשאלות כאלו. אבל לגבי הבנת אברהם אבינו, זאת לא הנקודה. הנקודה זה לא שאברהם אבינו מתפחד שמה יבוא הבנים, או שמה לא יהיה לו זכות, או שמה, המקרה הראשון, שמה היה שם צדיק וראי שמיים אחד. מה שחשוב הוא שאברהם אבינו הוא מתפחד. חז"ל אומרים כאן משהו על האישיות של אברהם. יש תכונה של ביטחון עצמי. אדם שמאוד שלם עם דרכו, לא מהרהר ולא בודק, אני אומר עכשיו מסיבות טובות, כי הוא באמת צודק. והוא חותר הלאה, מתוך שכנוע פנימי עמוק, שהוא בדרך הנכונה, ולא רק בדרך הנכונה, אלא גם דרכו אל ההצלחה. מחר יהיה יותר טוב מהיום. חז"ל הבינו ורוצים להגיד כאן משהו שיעיר לא כל כך ולאו דווקא את הסיפור הזה של ברית בין הבתרים, קדם ברית בין הבתרים, אלא על כל דרכו של אברהם. שאברהם אבינו הוא אדם שאין לו כזה ביטחון עצמי לא כל כך בדרכו, כי הוא פועל, כן, ממש בצורה נחרצת כשיש צורך. אבל ביטחון עצמי שהכל יהיה בסדר. אפילו ביטחון עצמי שזה צודק. אם צריכים לעשות אז הוא עושה. וכל הזמן שואל את עצמו שאלות, מה גורלו בעתיד? מה יהיה? האם אני בדרך הנכונה באמת? הראיה שחז"ל רואים את זה כדרך בחייו של אברהם אבינו, ולא כפירוש לפסוק הזה, שכאן זה עלה מתוך דיוק בפסוק, אל תירא אברהם, זה שאותו ביטוי המיוחד, והיוצאי דופן הזה, נמצא אצל, באמת השראה בלגבי אברהם, במקום אחר לחלוטין, בתחילת לך לך. כשמדרש בעצם עוד לא מתייחס לאף סיפור, זה על הפסוקים הראשונים של לך לך, ויש שם מדרשים שעוסקים באישיות של אברהם אבינו בכלל, אז פתאום מופיע אותו ביטוי בדיוק. בפרשה למתת של המדרש רבה, תחילת לך לך, אז יש דרשה על פסוק שדרשו אותו אברהם אבינו בכמה וכמה דרכים. הייתה קבלה שפסוק הזה עוסק אברהם אבינו, תהילים קוף יוד, ימך נדבות ביום חילך, לך טל ילדותך. אז הפסוק שהבינו שאלוקים אמר לאברהם, לך טל ילדותך. למה כשפוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך טל ילדותך? והתשובה, לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר, תאמר שיש בידי אבון שהייתי עובד כוכבים כל השנים הללו. אני לא פתחתי במקרה הזה, כי רציתי לפתוח מאיפה זה נובע מתוך הפסוק, וזה היה עתירה אברהם, וכאן אין על מה לסמוך. אבל זאת הדוגמה הטובה ביותר למה שאני טוען גישת חסד אברהם אבינו. אברהם אבינו גילה את האלוקים. אברהם אבינו יסד את האמונה בשם, והפיץ אותה ועבד וייסד את עבודת השם ואמונת השם בעולם. הישג גדול מאוד, שיכול להתגאות בו. והוא מתפחד ואומר, תאמר שמה יש בידי עבוד, שהייתי עובד כוכבים כל השנים הללו. ואמר, לפני כן, לפני שחזרתי בתשובה, עבדתי עבודת כוכבים. וזה עדיין מבצבץ ומפעפיה באישיות, בהיסטוריה שלי. מה יהיה? מה יהיה עם כל החטאים האלו? אז טוב, התשובה, אמר לו, קדוש ברוך הוא, לך טל ילדותך, מה טל זה פורח, אף עוונותיך פורחים. אמר שהילדות שלך זה כמו טל. זה מתעדה ונעלם. זה לא קיים. העבר איננו. כמו שאמר אבן עזר. במאמר מוסגר, אני אציין שהראיתי שמפרשים כאן אומרים שמן הסתם המדרש הזה סבור שם אבינו מצא את קונו, גילה את קונו בגיל 48. יש שתי דעות במדרש, בגיל 3 או בגיל 48. כלומר, המפרשים האלו חושבים שגם אם אני צודק וחזל חשבו שם אבינו הוא קצת נורותי, אבל לפחד מחטאים שעשית לפני גיל 3, זה כבר יותר מדי. זה באמת צריכים להשפז אותם. מדובר בגיל 48, כלומר, באמת, חטאים רציניים. היה עובד כוכבים עד חצי חייו, עד גיל הביניים, וזה מלווה אותו אחר כך. הוא באמצע עבודת השם. הוא הולך וכובש, מגייר גירים, ועושה למען השם, ועושה. צריכים לציין, ברור שחזר מבינים שהוא עושה. הוא לא הססן בפעולות שלו, אלא אדרה, וזה מה שחזר רוצים להגיד. אברהם אבינו היה תקיף. הבת המלאכים הוא תקף. בלי לשאול שאלות. אבל הוא מלווה אותו גם כשהוא עושה. אולי עד הרבה, מתי שהוא עושה, זה לא משפיע על הפעילות שלו. אבל אם הנחרצות והדבקות במטרה המעשית של אברהם מתלווה הרגשה פנימית של לשון חז"ל, התפחדות. אברהם אבינו הוא צדיק ויוצר את עבודת השם, ובעיני עצמו הוא שואל, האם אינני סוג של רשע? כלומר, רשע של ילדות. והאבון הזה דבק בי, ואני לא מצליח להיפרד ממנו. אברהם אבינו הוא גיבור מלחמה והורג את הבת המלאכים בפעולת צדק. למה התורה מספרת את הסיפור הזה? כי אברהם אבינו הלך שם והציל את לוט. הוא עשה צדק בכוח הזרוע. ומלווה אותו הרגשה. והוא עושה. אולי זה לא הייתה מלחמת צדק. אולי הרגתי צדיקים. אברהם אבינו הולך למלחמה כבחירה. אדם בעולם הזה צריך ללחום. הוא הראשון. שלוחם, ודאי ראשון לוחמי הצדק, ויש לו הגשה שבחרתי בחיים של שפיכות דמים אינסופי, מה יהיה? אברהם אבינו עושה מצוות ומקבל אהבה וידידות וניסים והגנה מאת השם, והוא אומר, אולי אינני ראוי, או אולי אני עכשיו מחלה את כל הזכויות שיש לי ולא יישאר לי כלום בבנק. לעתיד לבוא, בסופו של דבר אני נופן. אני חושב שיש כאן שתי נקודות. הנקודה שלא כתובה, אבל זה ברור. והפחדים האלו, ההתפחדות הזאת, איננה מקפיאה אותו, כי הוא זה. עושה דברים שהם אנחנו משתוממים לראות את הנועזות של אברהם אבינו. כאן בפרשה הזאת, בפרשת וירא, בעקידה, וכן הלאה. וחזר טוענים שמבחוץ אולי הוא נראה לך ככה אדם בוטח עושה. בפנים אברהם אבינו אכול דאגות חרדות לגבי דרכו. וכל הזמן, אין תשובה אחת, אלא כל הזמן, השם בא, צריך לבוא ולהגיד לו, אל תירא מזה ואל תירא מזה ואל תפחד, תמשיך הלאה, כי אני אדאג שהכל יהיה בסדר. למה? מאיפה? למה חזר טוענים את התנה הזאת לגבי אברהם? בגלל הפסוק, אל תירא אברהם, זה לא מספיק. אם זה יהיה בגלל הפסוק, אז תסביר אותו בהקשר שמה. הסבר אחד, וגמרנו. למה הפכו את זה למשהו כללי על אברהם? תשובה לדעתי היא פשוטה. חזל מאוד התרשמו מהעובדה שאברהם אבינו היה הראשון. זה דבר שאין פסוק שמדבר על זה. כי זה פרשנות ברמה השנייה. לא פרשנות לפסוק זה או לאירוע זה, זה יכול להעיר על אירוע מסוים, כמו שם בבית מיני פתרים אחרים מלחמת המלאכים. אבל מדובר באישיות כללית של אברהם אבינו. תקרא את כל הסיפורים, ועכשיו תבין משהו נוסף. אברהם אבינו הוא הראשון. לא יצחק שנולד עם שיטה. לא יעקב אבינו שהוא דור שלישי. הוא הראשון, הוא המגלה הארצות. וחזל גם הרחיבו, לא יהיה לי זמן עכשיו לצטט, אבל חזל הרחיבו והקצינו, מה שדי ברור מן התורה, שאלוקים לא אומר לאברהם אבינו מה בדיוק לעשות. להיות ראשון זה עדיין לא כל כך נורא, אם בכל זאת אלוקים הוא ראשון ואתה השני לא. אז אתה הראשון שמקבל עומק חוץ שמה, ואז אתה עושה מה שאומרים לך. אברהם אבינו לא עושה את מה שאומר לו, כשבו הוא לא אומר לו. לפעמים אומר לו משהו פתוח כזה, לך לך אל הארץ אשר רקע ולא מוצאים שהוא הרע לו, חזן אומרים שלא הרע לו. אברהם בחר. מלחמת ארבעת המלאכים לבד, בלי שום הדרכה. אברהם אבינו הולך ועושה, ולא מצווה. וחזל הבינו, הם הקצינו אולי מה שנמצא בפסוקים עצמם, שזאת אבן יסוד בחייו שם אבינו, שהוא הולך, התהלך לפני, הוא הולך לפני אלוקים, ולא יד ביד עם אלוקים. מצב כזה, לחזל, עכשיו זה ברור, שפסיכולוגית הוא גיבור מספיק כדי לעשות את זה, אבל עד הרבה, היית צריך להיות במצב פסיכולוגי מאוד מאוד מוזר, אם היית עושה דבר כזה, בלי ספקות, ובלי חרדות, ובלי שאלות אישיות, מטרידות מנוחה. זה המצב של מתפחד, וכיוון שחזל אומרים את זה, אברהם אבינו רוצים להגיד שזה חלק, נגיד שליש, מהבנייה של עבודת השם. בניגוד למה שלפעמים משתמע מגישות שונות, שגם של אוהדינו וגם של תוקפינו, שאדם שהוא מאמין, אז זהו, נפטרו לו הבעיות, עכשיו הקדוש ברוך הוא לוקח את כל האחריות, הוא רק צריך לבצע. אז אברהם אבינו זה ממש לא היה ככה. הוא קיבל על עצמו להיות חלוץ לפני המחנה. תבין שאדם כזה אין לו שלווה. אין לו שלווה. כמובן זה מזכיר מה שחזל אומרים על יעקב שביקש לשבת בשלווה. אברהם אבינו אין לו שלווה. הוא הולך מנשימה לנשימה, מהר להר, פונה, מגלה, מחפש. ורק בדיעבד, קדוש ברוך הוא מאשר לו או מרגיע אותו אחרי שהוא פונה אל אלוקים. זאת דוגמה, עכשיו אני מסיים, זאת דוגמה לסוג של פשט. כלומר, זה לא פשט של סיפור זה או אחר. אבל זה לא סתם סיפור שהוצמד לאברהם. חזל מבינים שזה באמת אישיות אמיתית של אברהם. זה בנוי על רמזים קטנים. רמזים שאופיינים לחזר, כמו לדרוש, אל תירא אברהם, כנראה שהוא מפחד, ואין סיבה, לכן הוא מתפחד, או על רמזים כלליים יותר. זה שמדמיינים לעצמם, איך זה להיות אברהם אבינו, כשהקשבוך אומר לך ללכת ולא אומר לך לאן. כשהקשבוך אומר לך ללכת, ואז אומר לך לחזור למצרים, לרדת למצרים. ולא אומר לך מה תעשה שם, ואתה עכשיו צריך לדאוג לאישה ולרחוש. כשפתאום בן אחיך נשבע ידי מלאכים, דברים גדולים כאלו, פוליטיקה, 4 מלאכים, 5 מלאכים, ואתה צריך להחליט מה לעשות, ושקט, כשפוך לא אומר לך כלום. כשאתה כל הזמן מנסה לעשות למען השם דברים שכשפוך לא ביקש, מגייר ומטיף ובונה את הדבר החדש, בונה דבר חדש. האדם שנמצא בקרקע בתולה, נמצא בארץ, הארץ לא גלויה, בארץ חדשה, כמו אני יודע, הראשון שנוחת בעולם החדש, ראשון שנוחת באמריקה, אז אתה לא יודע מה יש מאחורי כל גבעה וכל עץ. יכול להיות שאתה גיבור, אתה חותר הלאה, אבל אתה כל הזמן מחכה למה שפתאום יקפוץ עליך, ואברהם אבינו באמת דברים קופצים. בסוף, עקידה, אבל גם לפני כן, 10 ניסיונות, כל הזמן דברים לא צפויים באמת קופצים ונופלים עליו. חזר רוצים שנבין שזה מרכיב בסיסי באישיות של אבי האומה. ההפך מזכיחות הדעת, ההפך מביטחון עצמי שלב ובטוח. אברהם אבינו מחטט באפלה למצוא את הדרך, לא כפו מפחד מהחושך, הוא הולך בחושך, אבל זה חושך. והחושך הזה גם מחשיך במידה מסוימת את חייו הפנימיים. אין לו את השלווה שאולי נדבר בהמשך מאפיין את יצחק, שפשוט גדל וצמח. יש לו את האינוחות, ההתפחדות של מגלה ארצות, כובש הרים, הולך בדרך שאף אחד לא צעד לפניו. ואנחנו נמשיך בשבועות הקרובים במדרשים אחרים שבוע הבא אני אבוא ליצחק, ועד אז שלום רב ולהשתמע בעתיד.